אוקיי, ננסה לעבור ביחד מהלך הפרשות. הפרשה מתחילה בעניינים של נדרים. זה מעניין מאוד, ננסה אולי בסוף לראות את הקשר של הנדרים. אבל העליית ראשון עוסקת באמת כולה בנדרים של אישה, ביחסים שבין איש ואישה בעניין הזה. זה מעניין מאוד, מכיוון שזה נותן לנו איזשהו נקודת מבט מעניינת על הייחודיות או על המעלה, על הכוח שיש לאיש מול אישה, שהנדרים יותר קשורים כנראה לצד הנשי של האדם, כמו שפעם דיברנו על זה, אני חושב, נכון? מזמן, באלול. עסקנו באתרת נדרים, ולמה זה ההכנה הכי חשובה ליום כיפור, זוכרות משהו כזה?
כן.
מורפל ככה.
זה
היה בדור אחר לגמרי.
ו? זה היה ביום יום
כאילו. בשבוע הסיכום של מה?
זה היה חלק מהשבוע הסיכום.
לא, זה היה ביום יום.
חזרתם את זה בשבוע הסיכום. יפה.
חלק.
יפה, אני מאוד שמח לשמוע. אבל בכל אופן, הנדרים הם ביטוי לעולם של התלהבות. זה לא קטע מחושב. ואם התורה באמת החשיבה נדרים, וגם ביקשה לתת להם מקום, ויש רק זמן מסוים שאפשר להתיר או להפר אותם, זה אומר שיש משמעות להתלהבות הזאת. לא הכל בחיים הוא צריך להיות מחושב, לפי טבלאות אקסל. זה בעצם החלק הראשון של פרשת מטות, וההמשך של הפרשה, בעליית שני עוסקים במלחמת מדיין, מלחמה מאוד מעניינת את ה... יש לכם איזה הסבר למה צריכים לקחת 1,000 למטה? אם את היית אמורה עכשיו להילחם באיזה אויב, נניח, את מגייסת לצהל עכשיו, יש גיוס, עכשיו הייתה גיוס אוגוסט עוד מעט, שנקרא, האם את חושבת שכאילו כדאי שיהיה, מכל עיר כאילו, יהיה כמות של מתגייסים לצנחנים, לגולני, לגבעתי, זה הגיוני? מכל שבט לקחת 1,000? או כשעושים לקרב, את בוחרת 1,000 מכל שבט, את בוחרת את הלוחמים הכי טובים? למה זה חשוב שיהיה 1,000 למטה? כן, אבל אם נניח יש בשבט דן, נניח. דן כתוב שהוא נחש על הדרך. הוא יודע להקות באורך האויב. יותר... כנראה, אולי משבט יששכר. יששכר היו יותר אסטרונאוטים, אסטרונומים.
לא
בגלל
מלחמה.
רגע. יפה. כנראה שזה באמת לא עניין צבאי. שהמלחמה במדיין היא לא מלחמה צבאית. היא מלחמה רוחנית. לכן פנחס בן אלעזר הכהן הוא בעצם המצביא, הוא הרמטכ"ל. זה מזכיר לכם משהו כאילו? זה שכהן הוא הרמטכ"ל? פנחס בן אלעזר? בן אהרן הכהן? מאיפה את מכירה אותו? פנחס? כמובן, שזה בעצם המשך לסיפור של זמרי וקוזבי בת צור. זה ברור, זה... נקמה, נקמה גם בבלעם שהיה מגני, אבל בעיקר יש איזה עניין לצרור אותם כי הם צוררים אליכם ונכלהם. אז זה ברור שהמלחמה הזאת באה כל עשר יופי. טוב עכשיו? חזק מדי על הנראה, לא?
לא,
סנטימטר, כן? עכשיו? כלום. כלום? עוד טיפה?
פתאום זה,
כן? זה... אוקיי, בכל אופן, אז מלחמת מדיין ודאי היא מלחמה כלל ישראלית, היא לא מלחמה פשוטה. אני רוצה אבל קצת לדלג, יש שם סיפור שלם שבסופו יש גם שלל למדיין, ושם יש פעם, נדמה לי רביעית או חמישית, שנתעלמה הלכה עם משה. גם כאן גאולה.
הופה.
זה ממש נעים, יש שם את זה.
עכשיו טוב?
כן.
יותר חלש. או פחות בסים כזה, פחות כאלה.
אבל שהיה כמות קרות במדרשה, היה רמקולים?
לא. אז מה אתה רוצה? אני לא רוצה כלום.
שלוש עולה ככה?
שאתה רוצה לי.
טוב.
רצית שקל,
לא
צריך.
טוב.
מצוין, מצוין, יופי. בכל אופן, אז יש פעם נוספת שנתעלמה הלכה עם משה רבנו. הוא לא יודע. יש איזה פעם אחת בפסח שני, בבנות צלופחד. היה עוד פעם אחת, אצל פנחס כמובן, שהוא גם כן בא לשאול כאן אם פוגעים בו, כמו שרבנו לא יודע, פעם רביעית כאן. כולם זה בחלק השני של ספר המדבר. כולם משה רבנו פתאום שוכח. עכשיו, כל העניינים האלה, אף אחד מהם הוא לא אירוע נדיר. זה לא אירוע נדיר שלוקחים שלל מגויים. לא אירוע נדיר שיש רק בנות במשפחה. לא אירוע נדיר שיש גם את מעלי נפש, אדם. גם לא אירוע נדיר, לצערנו הרב, שאדם עושה איסור של הרעיות עם גויה. זה לא דברים שהם עזויים כזה. למה משה רבנו מתעלם מן ההלכה? למה הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא זוכר? כתוב, יש ביטוי כזה, נתעלמה ממנו הלכה. זאת אומרת, משה רבנו נשאל שאלה בהלכה, הוא לא יודע מה התשובה, ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אומר לו מה התשובה. אחד מהם זה כאן, זה מה לעשות עם גאולי נוכרים. הכוונה עם כלים שלוקחים מהגויים במלחמה, איך מכשירים אותם. ואחרי שבאמת נשאלת השאלה, אז הוא עונה, הוא אומר באמת שיש, כזה אולי בפנים, כשהם כאילו מביאים את המלכוך, מביאים אותו למשה, ואז הוא אומר, לכל הרגני, טוב, זה התארה של אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הבדיל, את הברזל, סליחה, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעביר באש ותאר, אך במי נידה התחתה, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. אז גם פה חזל אומרים שהוא לא ידע, ואז הוא קיבל כאילו הנחיות נוספות שהשם ציווה אותו, חוקת התורה, שצריכים בכל מקרה צריכים טבילה במים, מכאן טבילת כלים, דרך אגב, ודבר שגם בישלו בו באש, אז צריכים הגעלה וטבילת כלים. זה בעצם מה שאמרו לו. למה הוא לא יכול להגיד את זה מראש? למה אי אפשר שבתורה יהיה מראש ציווי? מה עושים עם כלי, עם כלים יד שנייה מגויים? זה לא, שוב, זה לא משהו כזה נדיר. מה את אומרת? וגם למה זה כל כך במקבץ כזה, שכל פרשה כאילו הוא שוכח, 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 משה רבנו שוכח כל הזמן. אז א', כמובן שהשכרה הזאת, שההתעלמות של הנחה, היא לא כמו ששכח. משה רבנו לא קעתה עינו ולא נסלחו, ממש הוא מצוין בזה, הוא יודע מעולה. לזכור אחד לאחד, עד 120. כנראה שזה שההלכה נעלמת משה רבנו, זה כדי שעם ישראל יצמיח מעצמו את ההלכה, יוציא מעצמו את הדבר. ומעניין מאוד שההלכות טבילת כלים, שהן בעצם נלמדות מכאן, הן מזכירות מאוד את הלכות גיור, נכון? כאילו כמו שאדם שהוא גר, הוא צריך לטבול במקווה, אז גם כלי של גוי צריך גיור כאילו. הכלים הם צריכים איזה מין תהליך שהוא כמו, שהוא דומה, שהוא מזכיר גיור. זה בעצם במעבר הזה שבין עולם נקרא זה התומעה לעולם הקדושה, יש איזשהו, כאילו צריכים לטהר את הדבר הזה, צריכים להעביר אותו מהלך של טבילה, טבול אותו במקווה, את הכלי הזה. אז זה כלי מדיין, ועכשיו מגיעים ללב של הפרשה. הלב של הפרשה זה בני גד ובני ראובן. ושם זה קטע מאוד מאוד מוזר. אולי באמת נקרא את זה בפנים רגע. אם לא, 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 לא קשה לכם, אפשר צריך תנ"ך כמובן. אנחנו פרק ל"ב פסוק א', שם זה מתחיל. אם אפשר בבקשה, אם לא מפריע לכם באמת, לקרוא ככה בזריזות גדולה מאוד מפסוק א' של פרק ל"ב, ועד בוא נאמר עד סוף, לא, עד נניח, בסדר, עד פסוק למד ג', טוב? זה קצת ארוך. שתי דקות, שלוש, משהו להריץ. מפרק למד ב', פסוק א', עד פסוק למד ג', ולנסות להבין אם יש היגיון כאילו במהלך הזה. הם רוצים משהו, משה רבנו עונה להם. הם עונים לו, עונה, 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 עונה. זאת אומרת, צריכים לראות כאילו ש... איך הדברים פה משתנים בצורה דרמטית. מי מתקפה, מה זה, משולחת רסן שמשה רבנו קורע אותם. פתאום תוך משפט אחד הוא כאילו משנה דעתו. אומר, טוב, אין בעיה, אם ככה, בסדר. סליחה, לא צרחת להם קודם שהם המשך לחטא מרגלים, ואיך יכול להיות, תרבות אנשים חטאים. אז אם אפשר ככה באמת להריץ מהר את הפסוקים, ממש ככה מעל המילים. טוב, משהו ככה ממש מהיר מאוד, ואחר כך אנחנו נעסוק בזה קצת, בסדר? אז למד ב' פסוק א' עד למד ג'. מה אתם אומרות? מה בעצם בני גד ובני ראובן טוענים? מבקשים. מה הם רוצים? מה הם רוצים בדיוק? אפשר עכשיו... מצוין. הם אומרים, תשמע, יש הקדמה. הקדמה היא שיש כאן ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, נכון? אז אומרים, תשמע, יש פה הרבה מקנה, ולנו יש גם כן, סליחה, זה ארץ מקנה, זה ארץ עבור צאן, יש הרבה מרעה, ולנו יש מקנה. ואמרו, וזה פסוק ה', שהוא בעצם הבקשה שלהם, ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ותגידי לי, למה צריכים לומר את הסיום הזה? מה היה בעצם חסר לומר? אם נתנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, נגמר. למה צריך להגיד, אל תעברנו את הירדן? זה
רק התחלה. הם בדרך לכבוש את
כל הארץ. נו, אז הפוך. אז תגיד לנו, תגידו לו, אנחנו מעוניינים באחוזה הזאת, באזור הזה, כן, נחלה, נגמר.
אולי תהיה איזה סיפור אחר, אתה אומר, כל הצורות ואנשים, כאילו כארגן, אז כאילו אין להם בעיה רק הם לעבור לבד, כאילו הגברים כדי לעזור לכבוש.
אין להם בעיה?
רק אין לו בעיה עצמם, כאילו, אבל אני רוצה...
איפה זה כתוב?
כאילו זה מה שמחר אני מסביר להם, שהם יעזרו לכבוש.
אחרי זה אני יודע, אני זוכר אחר כך. כאן אין ספק שיש להם בעצם שתי בקשות. בקשה ראשונה, לקבל את טבע הירדן לאחוזה. זה אחד. אחוזה זה משהו מאוד, זה, אתם זוכרת איפה הוזכר בתורה אחוזה? אם יש ככה זיכרון חד? בסוף ספר בראשית משהו? לא. אחוזת? כן, ויפה מאוד זה, נכון, חיי שרה. איפה עוד? יש ארץ שהיא אחוזה. נכון את הוויכוח שבין יוסף לבין האחים? יוסף ליעקב? יוסף רוצה שהם יאחזו בארץ, בארץ גושן. ויעקב אומר שהם בעצם באו לגור בארץ. אחוזה, כמאחז, זה אחיזה. אז הם רוצים אחיזה בארץ הזאת, לא רק לגור שם. אני חושב שיש ממש, כאילו, שייכות. זה בעצם בקשה ראשונה. בקשה שנייה זה, אל תעבירנו את הירדן. זאת אומרת, יש איזושהי בקשה, נקרא זה מפורשת, לא להגיע לארץ. זאת אומרת, אני רוצה את המקום הזה, ואני לא רוצה לבוא לארץ. ואז משה שומע את זה, וטוען שתי טענות. מה משה טוען? א', פסוק ו' וז', זה רמז. א', זה לא יפה חברתית, נכון? זה לא יפה שכולם נלחמים ואתם כאן. זה טענה כאילו טכנית, זאת אומרת, טענה, לא טכנית, אלא טענה יותר בהקשר הערבות ההדדית כזה. לא יכול להיות שהאחים שלכם במלחמה, ואתם פה, סבבה. רואים צון, יושבים על איזה ארסל, זה לא יפה. זה אחד. ב' ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? אתם בעצם עושים כאן איזה מעשה שהוא מייסה בארץ חמדה. זאת אומרת, יש פה בעצם שני דברים שונים לגמרי. גם בעיה אמיתית של ערבות, של חוסר אכפתיות כלפי האחים שלכם. גם אם כולם יהיו עכשיו בחוץ, אני חושב עכשיו מלחמה בשיחו המלך האמורי. זה לא יפה שכולם מלחמו. אתה בצד. זה אחד. שניים, לא יכול להיות שאתם מניעים. תניעון הכוונה זה למנוע, כן? זה כמו להניע, לקרום להם להתחרט. אז למה אתם מניעים את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר אתה נניע, להם השם. זה ממש קטע הרגלים. כן, רק בעצם בהמשך, פסוק ח', פסוק ט', פסוק י', י' א', זה תיאור ממש מתוקצר של מה שאתם רוצים לעשות עכשיו. כבר עשו קודם לכם. היה כבר לפניכם את המייסה בארץ חמדה. אז כן, חמה.
הם כאילו, משה אומר להם על זה שהם משכנעים כאילו את עם ישראל גם שאם
עזור? לא, אבל כשעם ישראל רואה אותם, נשארים שם, אז זה מחליש. זאת אומרת, זה גם עניין חברתי. אבל זה גם כשאתה מתחיל כאילו לחשוב על דברים כאלה, אז זה גורם לאיזשהו סוג של פחות רצון לבוא לארץ ישראל מכולם. ניתן דוגמה, סליחה אם זה קצת דוקר. את מבינה, נכון, שהאופנה היום היא שגם דתיים נוסעים לחוץ לארץ. זה הקטע החדש. אני חושב, מי כאן מעולם לא הייתה בחוץ לארץ עדיין? יפה. זה מחליש אותך? זה כאילו, קוראים לאיזה דקדוק קטן בכנף ככה? כן, למי שעוד לא יצא לחוץ לארץ. שכל החברות עכשיו בברצלונה, נוסעות לסיני בשבוע הבא. לא. אז יש מקרים שבהם, כשאדם הוא לא מספיק חזק, וכולם עושים את זה, אז וואלה, זה כבר נהיה לי פחות, פחות מוזר. פחות חד, כאילו, שאני רק בחצבן, לא מוכן לזוז. זה קשה. אז בזה הוא מאשים אותם. הוא אומר, א', יש לכם בעיה של סוציומטיות, שלא אכפת לכם שהאחים נלחמים ואתם כאן, וב', יש לכם בעיה בציונות. כי אתם בעצם גורמים לעם ישראל לא לבאור על ארץ ישראל. זה גורם חולשה ביחס לארץ ישראל. ואז הוא, רק עוד דקה, יש שם פסוק מאוד חד, פסוק י' ד', והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. תרבות, זה לא כמו היום שרת התרבות. תרבות הכוונה זה כמו תרבית. הרבייה כאילו. יש פה עכשיו, זה הפך להיות משהו כאילו שהוא מנחיח את החטא הזה. היה חטא חד פעמי. בכינו, התחרטנו, הצטערנו, העפלנו. הייתה מגפה, הייתה גזרה, 40 שנה. ועכשיו אתם בעצם הופכים את החטא הזה למשהו סדרתי, לתרבית. זה חמור מאוד. מה הם עונים לו?
בטח, חבר, אוקיי. כאילו, איך יכול להיות שהם חושבים על זה
בכלל? הם 40 שנה, כל החלום זה להגיע לארץ ישראל, והם מגיעים
לאיזה מקום אחר,
הם יכולים להיות
במקום אתם.
איך
הם רוצים
להישאר
שם,
ולא
להיכנס
לארץ? לא נעים לי להגיד. כי את גרה בגולן. איך אני אענה על שאלה כזאת? זה התבינה, שהגולן זה הם. אופה. אז אתה התנצל.
לא,
אני אומר.
אנחנו
תכף נראה איך הגולן נכנס לארץ ישראל, פיקס. אל תדאג, הכל בסדר, רק קטע קישור קטן. אבל זה באמת שאלה. משה בינתיים ממש נכנס בהם בלי ברקסים, עד הסוף. זה פשוט בלתי נסבל. אחרי 40 שנה. ככה חלמנו להיכנס לארץ. ועכשיו, בדקה האחרונה, אתם רואים, רואים מקנה? לא, תראה מקנה בסדום. ותראו מה היה איתו בסוף. אז זה העניין שלכם. אנחנו נראה עוד שבסוף התהליך נתגלה כאן משהו אחר לגמרי. אבל בינתיים זה נשמע פשוט כמו חבורת נהנתנים. דרך אגב, גם בחז"ל יש גם באמת ביקורת עליהם, שהם בעצם גלו ראשונים. בגלל שהם היו באמת רחוקים מהלב של עם ישראל, אז היה להם מצב באמת רוחני הרבה פחות טוב מאשר עם ישראל, הם גלו ראשונים משם. בזכות הרצון שלהם למראה וכל זה.
אבל לא עכשיו חלק
זמן את ישראל. בינתיים, נכון לעכשיו, התשובה היא לא. תכף נראה איך עושים פה תרגיל, מה זה אולימפי.
לא, בתקופה שלהם לא היינו.
וכשהם אומרים את זה, זה לא חלק מארץ ישראל. זה עבר הירדן. תכף נראה איך, מה באמת עושים. זה ראש יהודי. איך עושים תיקון בעניין הזה. בכל אופן, מה הם עונים לו על הדבר? הוא באמת נכנס להם, שוב, אתם גם אגואיסטים, ואתם גם לא ציוניים. אז מה הם עונים? פסוק ט"ז, נכון? שם זה בעצם מתחיל, התשובה. מה אתם אומרים? אומרות? מה הם עונים לו?
שיעשו רצון ואז לאנשים ואתם
עונים לרצון. איך זה עונה לשאלה שלו? או לאיזה שאלה זה עונה?
הראשונה
כמובן, נכון? למה? כתוב שם, ואנחנו נחלץ חושים. אנחנו נהיה שם ראשונים, לפני בני ישראל, עד אשר אם אביאונו אל מקומם. אנחנו לא ניתן להם לבד להילחם. אנחנו נהיה הראשונים להילחם. עד שאנחנו נביא אותם אל מקומם, עטף בינתיים יושב פה אצלנו, אנחנו אחרי זה נחזור. וזה אחד. ושתיים, יש עוד הבטחה, פסוק י' ח'. לא נשוב אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אני רק אזכיר שהיו בכיבוש של ארץ ישראל, היה 7 שנים כיבוש, 7 שנים חלוקה. 14 שנה. זאת אומרת, בעצם אחרי שכבר אין אויבים יותר, הם נשארו עוד 7 שנים עד שעם ישראל יתנחל בנחלה שלו, ואז הם יחזרו. איך זה עוזר?
יש לי שתי שאלה. קודם כל בספר שופטים, אבל כאילו סופר שלא לא התכבשו את זה כמו שצריך, כאילו את הארץ.
לא השלימו.
כן, כאילו מתי הם החליטו ללכת, כאילו לא
מבטלו. בינתיים הם בדיבורים בינתיים כרגע. הם עוד לא יצאו ולא שום דבר. הם בינתיים רק אומרים, הבטחות. נכון? שכשעם ישראל יגיע, ונהיה שם חלוצים, זה אחד. ב' לא נשוב עד שהם מתנחלים. תסבירי לי רק למה זה חשוב כאילו. להקשר של אתם אגואיסטים הבנתי. הם, לא, הם, הם, הם יהיו בחזית, בחלוץ, בכל המלחמה. זה הבנתי, הם בסדר. אז לא יהיה מצב שהאחים מלחמים ואתם יושבים פה, סבבה. מה זה עוזר למישהו שהם יחכו שם עד שהם ישראל כבר כאילו מחלק את הנחלה ואז יחזרו?
אולי שלא יהיה מישהו שחליט לבוא לחלק שניים כאילו.
לשמור עליהם שהם בטוח יישארו שם. לוודא.
אבל גם לא הבנתי כאילו פסוק ניתף כאילו שכאילו מרגיש שאומרים כאילו ששם הם דברו כי בא לך לתנו מעבר הידן המזרחה.
כן.
כאילו שופטי איך להם את זה. או שהם
חלק. זה חלק מההצעה שלהם. זאת אומרת אנחנו לא רוצים לחלק, לחלוק את החלק שלנו בארץ ההיא מעבר לירדן. לא צריך. כי לנו יש נחלה אחרת. זאת אומרת עם ישראל בעצם כאילו כל שבט יקבל קצת יותר, כי שני שבטים בעצם יורדים מהחשבון.
זה מראה שהם באמת רציניים, שהם כאילו יהיו מוכנים ללכת עד הסוף, אפילו עד רמה של המחמדות שכולם התיישבו, ואז הם יחזרו כאילו...
אבל למה זה חשוב לחכות עוד שבע שנים? הילדים שם בוכים, מתגעגעים, האנשים, הצאן. למה, זאת אומרת, זה שהם יוצאים למלחמה, הבנתי. תקובל עליי. יש שעת, זאת אומרת, צרה לעם ישראל, אי אפשר להישאר בצד. מצוין. למה צריכים לחכות עד שהם הולכים לנחול את הנחלה ורק אז הם חוזרים?
שיש ביטחון, כאילו כבר לא השתתפו
בהתחלה. אבל אין כבר אויב, כבר נגמר האויב.
לא, אבל שיש לעם ישראל ביטחון שהם כבר השתתפו
והם... מה באמת קריטי שהם השתקעו שם? תגיד לי, יש כבר נחלות. אתם תחלקו, אנחנו בינתיים חוזרים. אם יש בעיה, תקראו לנו.
כי שם כבר יש להם את כל התנאים של מי וכל הדברים.
זה אני מבין.
אני לא בטוח שיהיה להם.
מה, אז הם צריכים שומר ראש כאילו שעכשיו שני שבטים ישבו, יתצפטו כאילו עד שכולם יצליחו לחלק את הנחלות?
הם לא מתצפטים, אבל כאילו כל הקטע שכשהם הולכים, אז כאילו זה גורם, מניעים את העמים.
את אומרת שאם כבר יש להם נחלה, שהם כבר נחלו, אפשר לשבת עוד לא נחלו, אז זה עוד פעם קנאה כאילו.
לא קנאה, כאילו, אבל אין את האפקט של להניע אותם, כי הם עדיין, כאילו, הם...
זאת אומרת, אם הם היו חוזרים לפני חלוקת הנחלות, היה מניע את העם. קצת.
יותר מי אם הם היו
שואלים? כן, כי זה כאילו קצת לא פייר, שהם עוד לא נחלו את הנחלה, ואתם כבר כן. יש מדרש מעניין מאוד, שאומר שעבר הירדן תלוי, המעמד שלו תלוי. אם עם ישראל מגיע מחוץ לארץ, עבר הירדן זה חוץ לארץ. כמו שהיה עכשיו. הם הגיעו מחוץ לארץ, ואז הם רצו להישאר שם, זה היה ממש הצעה מאוד קשה. אבל אם עם ישראל כובש את כל ארץ ישראל, על פי הספרי, כל מקום שעם ישראל יכבוש, נחשב חלק מארץ ישראל, אחר כך. אם זה קורה אחרי שעם ישראל כבש את כל ארץ ישראל, כל מקום שהוא יכבוש אחר כך, הוא ארץ ישראל גם כן. זה עונה משהו? זה נותן לך כיוון? למה צריך לחכות עד שהם בעצם נוחלים את הארץ ולא רק חופשים אותה? יפה. אומרים, נגד ובני ראובן, יש לי פתרון. פתרון כפול. פתרון אחד לחלוצים, לאלה שזה לא, לטענה, איך זה, חברתית, אמרנו כבר. זאת אומרת, הם יהיו חלוצים. פתרון שני לבעיה הרוחנית, אפשר להרחיב את ארץ ישראל גם לחוץ לארץ, גם לגולן. איך נעשה את זה? שוב, אם נחכה עד שעם ישראל כובש את הארץ ומחלק אותה ונוחל אותה, אז כשנחזור חזרה לעבר הירדן, זה יהיה ארץ ישראל. זאת אומרת, הכל תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה. אני חייב לומר שגם היום בגולן, יש שני סוגי דרוזים. יש דרוזים גליל, דרוזים גולן. דרוזים גליל משרתים בצבא, הכל תקין. דרוזים גולן לא משרתים בצבא, לא ציונים, אין להם תעודת זהות, אני חושב שיש להם איזשהו מעמד ביניים כזה, כזה או אחר. מכיוון שתלוי איפה אתה מסתכל על זה, כשאתה רואה את הגולן מטבריה, אתה רואה שם ארץ ישראל מולך. כשאתה רואה את הגולן מסוריה, אתה רואה שם סוריה מולך. ככה זה הגולן. ולכן, בני גד ובן אומרים, אנחנו נחכה עד שעם ישראל נוכל את הארץ, לגמרי, וכשהגרעין בידינו, אז אפשר לשלוח זרועות. אז כל מקום שעם ישראל כובש אותו, אחרי שהוא כבש את כל ארץ ישראל, נחשב ממש כארץ ישראל. כן.
אחד השוטים
שאנו עלילת. כן.
שכל מקום ש... זה נהיה
גדושה,
אנחנו לא כבשנו את כל
את ישראל. כן, כן. זה אומר כנראה שיש מצבי ביניים כאלה ואחרים. זה לא עד הסוף, זה חצי. אני חושב עניין תרומות ומעשרות, אלא אני לא חלק מארץ ישראל.
והגולן?
תלוי באיזה שיטה. הרב גורן טוען שלא, שזה לא חלק מארץ ישראל. תלוי במה? בגבולות ההבטחה זה ודאי חלק מזה, כי יש עוד הרבה מאוד פנימה. זה עד, עד סוף ירדן, עד עיראק כמעט. אז זה ודאי חלק מארץ ישראל. בהקשר של תרומות ומעשרות, תלוי. תלוי במה? באיזה הקשר? זאת אומרת, לא, זאת אומרת, אלה שבעצם שבו לארץ ישראל בתקופת עזרא ונחמיה, בית שני, הם לא נחלו את הגולן. באופן פשוט. היה בהמשך של הגולן, אני אחי גם לה לדוגמה, ציפורי. ציפורי פחות קשור, אבל גם לה. אבל באופן פשוט, המעמד של הגולן הוא כאילו ביניים. הכל תלוי, כאילו, מצד מה אתה רואה אותו. זאת אומרת, אם אתה מגיע מארץ ישראל, אחרי שכבר, זאת אומרת, נחלו את כל ארץ ישראל, ספרי אומר שאז בעצם כל נחלה, כל מקום, איך עם ישראל יחליט לכבוש את הודו, הודו תחשב בארץ ישראל.
באותה קדושה.
בקדושה של כיבוש רבים, כן. מה הייתה הבעיה בסוריה? שדוד המלך כבש את סוריה, לפני שהוא כבש את ירושלים. אז המעמד של סוריה היה, נותר מעמד ביניים. יש הבדל בין לעניין, נניח, תומעת ארץ העמים, לבין נניח, זאת אומרת, תרומות ומעשרות. או כדי להביא חלה. זאת אומרת, תבואה שגדלה בסוריה, פתורה מחלה, לדוגמה. אז זה תלוי באיזה שלב אתה עושה את זה. אז בני גד ובני ראובן אומרים פה איזה מין כאילו רעיון מבריק. אומרים, אנחנו מבינים את שתי הטענות היטב. א', הטענה החברתית, ב', הטענה נקרא לזה הערכית רוחנית. נפתור את זה בשני שלבים. נצא חלוצים בשבע שנים של המלחמה, ונחכה שם עוד שבע שנים, כדי שיחלקו את הארץ, ינחלו את הארץ, ואז נחזור חזרה אלינו. מראה.
כן, כאילו, מה, אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא
שארץ
ישראל, אז זה המקום
שלכם? תשמרי את הקושייה, טוב? אנחנו עוד נגיע לזה הברקה יפה. משה עונה להם, וזה נראה שהוא, סליחה על ההשוואה, אבל היום כשניח קונה משהו דרך הטלפון, אז הפקידה חוזרת על ההזמנה, נכון? טוב, קנית עכשיו שתי חולצות בצבע בורדו, מידה זה וזה, נכון? וכדי כאילו לוודא שאת אומרת, כן, נכון, 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 כדי שזה באמת מוקלט, אם יהיה אחרי קטעיות, אני אגיד לו, הנה, את רואה, את אמרת שזה ככה. משה כאילו כאן חוזר עוד פעם, נכון? הם כבר אמרו לו משהו מסוים, אז הוא חוזר על זה. למה לא תגיד, בסדר, נכון? הרי אין צורך בהקלטות פה, נכון? מה משה משנה ממה שהם אמרו לו? אז מוצרים פה עין חדה. מה, את מה? לא, הם אמרו לו, אנחנו נחלץ חושים, נכון? זאת אומרת, נכין שם כאילו גדרות צון, בסדר גמור, זה נכון, יש קרא שיאמר על זה שהם הקדימו את הצון לקדים שלהם, בסדר גמור. אבל פה הוא אומר להם, בפסוק שוב, כף, כף א', כף ב'. יפה מאוד. יש מילה מנחה. מילה מנחה היא לפני השם, נכון? גם בפסוק כף, גם כף א', גם כף ב', פעמיים. נכון? מה זה אומר? הם אמרו, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. הוא אומר, אם תחלצו לפני השם למלחמה. מה ההבדל? הלו?
לא עושים את זה לעצמם, עושים את זה
שלנו. מי אומר להם את זה? הם אומרים, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. הם הבינו את הבעיה בהקשר הלאומי. יש בעיה שזה לא יפה שהם ילחמו ואנחנו לא. אנחנו נהיה לפני בני ישראל. נהיה בראש החץ של עם ישראל. משה אומר להם, לא. אתם תחלצו לפני השם למלחמה.
זה גם בעיה שמשה הציג להם.
למה?
משה גם מראש אמר להם, אבל כאילו לפני בני ישראל,
איפה הוא אומר להם את זה?
כמעט.
אחיכם. אבל יש אחרי זה עוד פסוק, נכון? הוא טען טענה אחת, אחיכם לא יבואו. ולמה את הניעון, את סוד לב, הבני ישראל, מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם. זאת אומרת, הוא אומר, תשמעו, אתם, הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הארץ הזאת, איך אתם מחלישים אותם לעבור לארץ שהיא ארץ השם? אז הם אומרים, בהתחלה, אין בעיה, אנחנו נצא חלוצים לפני בני ישראל למלחמה. אומרים לו, שלא מספיק, אתם לא הבנתם. הארץ היא לא נחלת בני ישראל, היא נחלת השם, זה לא בעיה רק טכנית חברתית. זה לא רק בעיה של בואו תתנו כתף, בואו תעזרו. זה בעיה של מייסה בארץ חנדה, כבר יש ברוך הוא נתן להם את זה. אז אני לא באמת רוצה אתכם רק חלוצים לפני בני ישראל, לפני השם אני רוצה אתכם. גם בהמשך, אמר לכם, הכל חלוץ את הירדן, לפני השם, עד הורישו את היוו, נכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשבו וייתם נקיים מהשם ומישראל. יש פה כאילו שתי בעיות, בעיה אחת מישראל, זה כאילו האגואיסטיות שלכם, בעיה שנייה, זה בעצם נחלת השם, אתם בנקודה הזאת, אתם מואסים בארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אז אתם לא צריכים להיות חלוצים לפני בני ישראל, אלא לפני השם למלחמה. האם הם הסכימו עם זה?
לא.
איך את יודעת?
אז הם עוד פעם
לא. איפה הם אומרים את זה? הם עונים בפסוקים כ"ה, כ"ו, כ"ז.
אבל איך הישר על הסוגה של בני השם?
אבל בגלל כל מיני שיעשו כנראה שיש
בו. בני ובני ראובן מסכימים, ודאי שמסכימים. ועבדיך יעברו כל חלוץ, צבא לפני השם במלחמה, כאשר אדוני דובר. מוכן, מוכנים לגמרי, אין בעיה. יותר מזה, לפני כן הם אמרו, שהם כבר קיבלו נחלה בעברי הירדן, ועכשיו הם עושים טובה כדי שהם הולכים כאילו לכבוש אותם. פה זה לא. בקווה ואומרים, יהיו שם בערי הגלעד, עוד אין להם נחלה. זאת אומרת, הם לא ינחלו לפני שעם ישראל נוחל, אלא הם הולכים לפני השם, ובינתיים הם יישארו שם באיזה מין כאילו פיקדון כזה, באיזה מעמד ביניים כזה, שכמו פליטים. הם יישארו בערי הגלעד, עד שנחלץ לפני השם למלחמה, ואחרי זה נחזור חזרה, ואז אחרי שעם ישראל ינחל את הארץ, גם אנחנו גם כן ננחל שם. זה תיקון גדול. ומשה שוב פעם באמת מדגיש להם את זה פסוק כ"ט, לפני השם, אחרי שהארץ נכבשת, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. את מי זה ייתן להם? את מי כאן משה מצווה?
יהושע.
את אלעזר ואת יהושע, בדיוק. לא שהם נוחלים אוטומטית. אלא יהושע ואלעזר, הם ינחילו להם את הארץ. זאת אומרת, אין מצב שהם נוחלים את עבר הירדן לפני ארץ ישראל. אין חיה כזאת. לא רק בגלל שזה לא יפה כאילו חברתית. אלא כי זה לא יהיה באמת נכון רוחנית. כי אז הערך של הארץ הוא לא, זאת אומרת, יחול גם על שם. אלא רק אחרי שהארץ תיכבש, לפני השם למלחמה, ונתתם להם את הארץ, את הגלעד, לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים, אם זה לא יקרה, אז לא. דרך אגב, יש, כאן לומדים, שכל תנאי בהלכה הוא תנאי כפול. כלומר, אם תעשו, תקבלו, לא תעשו, לא תקבלו, ואם אדם אמר לי תנאי שהוא לא כפול, זה בהרבה מאוד מקרים לא תופס כתנאי. נניח, אם אדם אומר לי, אם תוכן אתך 100 שקל, לא מספיק. אפשר להגיד, אם תוכן אתך 100 שקל, אם לא תוכן, אני לא אתן לך 100 שקל. ואז זה כאילו תנאי כפול, זה תנאי חזק. תנאי ברור יותר, בדיוק. בכל אופן, זה ברור לגמרי שכל המהלך כאן נועד, הרי זה הזוי שכאילו משה, מי צרחות אימים על החטא המרגלים ואיך יכול להיות, עבוד אנשים חטאים, פתאום משתכנע ברגע. מה קרה? התמונה השתנתה. זאת אומרת, קודם הם אמרו שהם נוחלים לחלל ולדן ואחרי זה הם עושים טובה ונכנסים לארץ בתור עזרה סוציאלית. שרבנו לא מוכן לקבל את זה בשום פנים ואופן. אחרי שהם משנים כיוון ואומרים אנחנו לא נוחלים שום דבר, אלא רק אחרי שהם ישראל ינחל את הארץ, אנחנו אז נחזור ונקבל את עבר הירדן, אז משה מסכים לגמרי, אין בעיה. זאת אומרת, הבעיה היא לא לגור בעבר הירדן. הבעיה היא מאיפה זה בא. האם אתה בא בשם כל ישראל, מתוך ארץ ישראל, או שאתה מגיע בשם עצמך, כי יש פה מקנה. זאת אומרת, אפשר לעשות את אותו המעשה בדיוק, לגור באותו מקום בדיוק, ואתה או בחוץ לארץ או בארץ ישראל. מה זה תלוי? מאיפה אתה מגיע? לכן זה מעולה לגור בגולן, מצוין. זה עוד כלום. בהמשך, אני אזכיר רק שהם ביקשו בעצם חמש ערים, נכון? אני אקריא לכם. הם ביקשו, לא, אתם מחמש, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה וסבם ונבו ובעון. יש פה תשע אתרים, תשעה אתרים. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה וסבם ונבו ובעון. האם יש שם אחד שמוכר לך מאיזשהו מקום? נבו. מה זה נבו? אופה, אומר תגומי. הנתן, נבו נקרא שם ובית קבורתי דמשה. אבן עזרא אומר, אולי. הוא אומר שזה אולי המקום שבו קבור משה. זה מזכיר לך משהו? זה מזכיר שכשעוד מעט משה הולך מן העולם, הוא אז מברך את כל השבטים. מה את היית מצפה שמשה יגיד לשבט גד? ביקורת, נכון? מה ביקשתי מראה? אתם לא מתביישים? עד שהגענו לארץ, אתם רוצים חוץ לארץ? אבל הוא אומר להם, ברוך מרחיב גד. מה זה ברוך מרחיב גד? נקריא לכם רגע את הפסוקים בלי רשי, כי אין פה רשי בתנך, אבל לא נורא. משה, כאשר הוא מברך את שבט גד, כאשר הוא נפרד משבט גד יותר נכון, אז הוא אומר להם, וזאת הברכה, רק שנייה. יופי. משה אומר ככה, ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד, ויר ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתה ראשי עם, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. מה זה? מה פשר הברכה הזאת? אומר רשי, אני אקרא את זה בעל פה, ברוך מרחיב גד, שגד הרחיב את גבולו מזרחה. הגבול היה על מקום מסוים, גד הרחיב אותו מזרחה. לאיפה הרחיב אותו מזרחה כמובן? לגלעד. לגלעד. למה הוא עשה את זה? וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. מי זה מחוקק? איפה כתוב מחוקק בפרשת חוקה הצוחות? בשירת הבר, נכון? מחוקק זה משה רבנו. אז וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. שם ספון, צפון, חלקת מחוקק. מה משה בעצם אומר להם? אומר, אתם הבנתם שאני הולך להיות קבור בהר נבו. אני הולך להיות קבור בחוץ לארץ. התחננתי לבוא לארץ, אבל הוא לא הסכים. מה עשיתם? עשיתם תרגיל לקדוש ברוך הוא. הרחבתם את הגבול של ארץ ישראל מזרחה. הצלחתם להכניס אותי לארץ גם בלי רצון. הקדוש ברוך הוא לא רצה, אין בעיה. אל תכניס אותו לארץ, הארץ תיכנס אליו. זה מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם, איזה מצוינים אתם שבזכותכם נכנסתי לארץ. הקדוש ברוך הוא לא הסכים להכניס אותי לארץ, אז הארץ נכנסה אליי. הארץ המשיכה, 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 עד שהיא ראתה, עד שכאלה את חלקת מחוקק. ויתה ראשי עם, הוא הגיע בראש העם, איפה זה כתוב? מחלץ חושים, נכון? יפה. צדקת השם עשה. לא לפני עם ישראל כנסו למלחמה. לפני השם. ומשפטיו עם, 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 עם ישראל. אז שבט גד בסופו של התהליך הזה עשו פה מעשה גדול, ממש גדול. הם הצליחו להרחיב את, 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 את הגבול של הארץ. בתנאי כמובן שבא בשם כל ישראל, כובשים את הארץ, נוחלים אותה קודם כל, ואז, ואז מקבלים את, 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 את ארץ הגלעד. אז אם כן, היום ברוך השם הגולן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל כמובן, עם קדושתה של ארץ ישראל, אמנם לא בהכרח לתרומות מעשרות לכל השיטות, אבל ודאי זה גבולות ארץ ישראל לגמרי, מכיוון שהם עבדו לפי המתווה שעשה להם משה רבנו. הם נכנסו חושים לפני השם למלחמה, נחלו את הארץ, כשנחלו אותה אז חזרו לגולן. זה בעצם ההסכם האחרון של בני גד ובני ראובן. כיוון שהזמן כבר מאוחר, אז טוב, מה נעשה? יש, בקיצור, הם בסוף התהליך הסכימו וחזרו חזרה על אותה אמירה של משה לפני השם, ומשה רבנו באמת נותן להם את, ה, את הרשות הזאת, את נחלת אוג, ממלכת אוג, אוג, אוג מלך הבשן וכו', והם בונים שם את דיבון ואת הרות והרוער ואת נבו, כמו שאמרנו קודם, שנבו, שם נקבר משה, ואז מתחילה פרשת מסעה. פרשת מסעה היא פרשה מאוד מעניינת, קצרה, שנראה שיש שם הרבה, הרבה, הרבה מאוד מילים מיותרות. יש שם ויסו מאלף ויחנו בבית, ויסו מבית ויחנו בגימל, ויסו מגימל ויחנו בדלת. איך, איך היית עושה את זה הרבה יותר קצר? אלה המסעות, בלי ויסו ויחנו. אלה המסעות. רמסס, סוכות, אית עם, פי אחירות, בעל צפון. אחד אחד, תגיד פשוט את כל הזה, ונגמר, מה זה ויסעו מזה ויחנו בזה. אני מבין שאם הם חנו בזה, אז הם ייסעו משם. כי הרי הם חנו שם קודם. מאוד מרוח, ממש מרוח. מה זה אומר לנו שיש כל כך הרבה, יש תיאורים של ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. אז תגיד, בסדר, אז תגיד, אלה, אלה האתרים שבהם ביקרו עם ישראל, נקודתיים, תגיד את כל המקומות האלה. שמה? זה נכון, יפה מאוד, נכון. אז אפשר לומר, בכותרת כאילו, הם תמיד חנו על פי השם, נסו על פי השם, ועכשיו נגיד לך את המקומות, סע לשלום. כנראה, עבורנו באמת נסיעה היא דבר משמעותי. חניה זה כאילו איזה מין פסק זמן ביניים כזה עד, עד הפעם הבאה, נכון? נניח לדוגמה, אדם ער וישן. אז הער זה זמן שהוא איכות, וישן זה זמן ביניים עד שהוא יער עוד פעם. או יש כאלה שחושבים ככה לניח על שבת ויום חול. שיום חול זה זמן שבו אתה עובד, עושה זה, זה, שבת אתה נח כדי לעבוד עוד פעם יום ראשון. וחדם הסבירו לנו שעל פי הדבר הזה, שיש ערך כפול, ערך בנסיעה, ערך בחנייה. זאת אומרת, החנייה היא לא, היא לא רק הערכות לקראת הנסיעה הבאה. החנייה זה חלק מהסיפור, כאילו. איפה אתה חונה, איפה אתה נמצא? אז יש שלב של ויסעו, שעם ישראל נוסע, יש שלב שהוא חונה. יש ספר שנקרא דגל מחנה אפרים. כתב אותו, הוא אפרים, סליקוב, הוא היה נכד של הבעל שם טוב. והוא כותב שכל המסעות האלה, כל אדם בחיים עושה את כל המסעות האלה. יש לכל מסע איזה כותרת, וכל מסע זה מה שאת עושה, כל החיים את עושה, את נוסעת וחונה. בעיקרון הזה, בעיקרון הזה, בעיקרון הזה, בעיקרון הזה. ונאמר שוב, יש ערך מאוד גדול בחנייה, כי זה הקיבוע של הדבר, כאילו. כשאני נוסע, אני כובש משהו חדש, אני קונה, אני כאילו פוגש איזה עולם, עוד רובד, עוד איזה קומה. כשאני חונה, אני מפנים את זה בתוכי, אני מעכל את זה. אז לכן צריך כל הזמן לנסוע ולחנות. אם לא חניתי, אז לא הרווחתי את ה... יש גם באמת תקופות כאלה בחיים, תקופות של יותר של נסיעה, שאני יותר מתקדם, יותר עושה, יותר פועל. יש תקופות שאני יותר משמר. לכן כדאי מאוד לשים לב שאני לא, לפעמים זה, זה קצת פחות, פחות מרגש להיות כאילו ככה בחנייה, זה פחות אנדרנלין כאילו זורם. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב שאני לא בטעות כאילו אדלג על החניות, או שפחות אחשיב אותם. אז פה כאילו כל פסוק הוא אומר איפה נסעת, איפה חנית, איפה נסעת, איפה חנית, כי יש משהו בחנייה שהוא גמר הנסיעה, כאילו הוא העוגד, הוא האוסף של הנסיעה. אז באמת כדאי מאוד להחשיב, זאת אומרת, לספור גם את, גם את הנסיעות, לא רק את ה... סליחה, אפילו גם את החנייה, לא רק את, את הנסיעה. בסוף התהליך יש עצה איך מורישים את הארץ, רק נאמר, רק את הדבר הזה, אנחנו כן בזה נסיים. יש וידבר, זה בעליית שלישי של פרשת מסה, וידבר השם למשה בערבות מואב וכו', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ נען והורשתם את כל יושבי הארץ. מה זה והורשתם? שורש, מה זה להוריש? ראשון?
ראש.
ראש, לא. להוריש הכוונה, באמת רשי אומר, וגרשתם. להוריש הכוונה זה לגרש את כל יושבי הארץ. אנחנו צריכים להוריש אותם, מפניכם, ויבטם את כל הסקיותם. זאת אומרת, העבודה זרה, אין כלפיה שום סובלנות. לא חפצי עתיקות, ולא אתרי מורשת, פשוט לאבד את הכל, את המסקיות, ואת הצלמים, ואת המסכות, ואת הבמות, הכל עושים. והורשתם את הארץ וישבתם בה. ספורנו אומר, תקשיבו טוב, הרי והורשתם זה גם קצת דומה לרשת, נכון? זאת אומרת ירושה, נכון? זה גם ירוש וגם ירושה. אומר הספורנו, דבר מפחיד, כאשר תבערו יושבי הארץ, אז תזכו להוריש את הארץ לבניכם. אם אתם רוצים שזה יהיה ארוך טווח, שזה יהיה לדורות, אתם צריכים לנקות את הארץ הזאת. אם לא תנקו את הארץ הזאת, זה לא יהיה לדורות. מוסיף ספורנו, שיהיה ככה ברור, שאם לא תבערו אותם, אף על פי שאתם תכבשו את הארץ, לא תזכו להורישה לבניכם. אם אתם רוצים ירושה לדורות, זה אומר לגרש את יושבי הארץ מפניכם. נכון, זה קצת קשה לשמוע היום, אנחנו בעולם שוויצרי כזה. אם אנחנו רוצים שהארץ תהיה לדורות שלנו, זה חלק מהסיפור. אנחנו צריכים ארץ נקייה, נקייה מעבודה זרה, ונקייה מאויבים. לא יכול להיות שאויב יושב בארץ, ואני אחשוב שזה בעצם לא, זה רק משחק, זה לא בדיוק. אם הוא לא אוהב סיפור אחרי שגר תושב, בתנאים מאוד מסוימים, זאת אומרת, זה לא, דבר, זה לא כל כך פשוט. אסור שיהיה להם שלטון. ואסור שיהיה עיר של גויים. אין דבר כזה עיר. עד שלושה בתים. כאילו אין רצף טריטוריאלי. אין דבר כזה. למה? יש להם מצב של איזה מין הגדרה עצמית. כאילו. אם זה גר תושב, זה גר תושב. אז ככה אומר רשי. כמובן שאנחנו היום נמצאים בעולם שהוא מורכב בינלאומית והכל, אבל לכל פחות אנחנו צריכים לדעת את העקרונות האלה. אז כתוב ככה. והתנחלתם אותם וכו', ואם לא תורישו את יושבי הארץ, פסוק נון ה', ומה יקרה אם לא נוריש את יושבי הארץ, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצערו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אומר על זה רשי, מה זה סיקים בעיניכם, יתדות, הנקות עיניכם, הכוונה שאתם לא תראו טוב. אם הם יישארו כאן, האויבים האלה, אתם לא תראו, יהיה לכם יתד בעיניים. לא תשימו לב, יהיה לכם איזה מין עיוורון כזה. מה זה לצנינים, אומר רשי, לשון משוחת קוצים, אשרחת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם, מאין יוצא אהובה. היום זה נקרא גדר, חומה. אם אתם לא תוציאו אותם, יהיה לכם חומות סביבכם. אתם תחיו בתוך כלא. נמשיך. רמב"ן אומר, מה נקרא סיכים בעיניכם, כמו כי השוחד יעבר פיקחים וכולי, ועדת אבותינו, הוא יאמר כי ינקרו עיניכם, להטעות אתכם, ולא תראו ולא תבינו. הכוונה, אם הם יישארו בארץ, הם יטעו אתכם. זה יהיה כמו קוץ בעיניים. לא תבינו טוב, לא תראו טוב את העניין. אור החיים הקדוש, אני רק אסיים את סקירת הפרשנים, אור החיים הקדוש אומר, וצרו אתכם על הארץ, אתם חושבים בה, פירוש, אור החיים הקדוש, כן חי לפני כ-300 שנה, פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, זאת אומרת, לא רק שהם יישארו באותם חלקים, אזורים, שאתם לא כבשתם מפניהם, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם, ישבתם בו, וציירו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו צאו ממנו. זאת אומרת, אורח חיים הקדוש אומר שאם אנחנו לא נוריש את יושבי הארץ, לא רק שהם יישארו בארץ באותם חלק, אותם אזורים שהם ישבו, כן, בהם, אלא הם גם יטענו כנגדכם, צאו מאותם אזורים שאתם כבשתם. מוכר באיזשהו מקום? יש איזה, נכון? יש איזה משהו טיפה מוכר. זה אומר כנראה שבכיבוש ארץ ישראל אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים, מאוד נחרצים. כל ויתור כזה מתפרש בעצם כחוסר שייכות אמיתית לארץ. ואז הם לא פריירים. לא רק שאת האזור שבהם הם יישבו, הם לא ייתנו לכם, זה ברור לגמרי, אלא גם באזור שאתם יושבים, יגידו לכם, קומו צאו משם. לא שלכם. עובדה שפה אתם לא קבעתם, אז זה לא שלכם. אז זה נקרא סיכים בעיניכם, וצנינים בצדיכם. זאת אומרת, צריכים בזה הרבה מאוד פיקחות, הרבה אומץ. זה גם באמת ההבדל שבין לכבוש מקום שהוא מקלט בטוח, לבין לכבוש מקום שהוא נחלת השם, לפני השם, למלחמה. זה לא עניין רק טכני של מקום לגור בו, כי אפשר באמת לגור בחלק מארץ ישראל, לא צריכים את כולה, לכאורה. אבל אם זה נחלת השם, אז אין בכלל שאלה. וכך הפרשה בעצם מסתיימת בתוואי של גבולות ארץ ישראל. בסוף יש גם את הנחלה של הישבת לוי, ועיר מקלט, ערי מקלט יותר נכון, שהם היו כידוע בכמות לא שוויונית בין הספר לבין המרכז, הרבה יותר בספר, מסיבות שונות ומשונות שקשורות גם לבני גד ובני ראובן. ובסוף התהליך יש גם עוד פעם את הנחלה של בנות צלופחד, שבט מנשה, והם ביקשו וקיבלו בסופו של דבר נחלה, זאת אומרת, היה להם הנחיה להתחתן עם בעלים מהשבט שלהם, כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט. זה בעצם סוף ספר במדבר, סוף המסעות של עם ישראל במדבר. רק לומר שבשבוע הבא אנחנו פותחים את ספר דברים, שהוא כל כולו נאום ארוך, מאלף בשבט ועד זין באדר. זה 37 יום של נאום רצוף בגוף ראשון, שאותו אומר משה רבנו. אז זה בעצם סוף התורה, כאילו, לפני הנאום שאומר משה רבנו לפני. זאת אומרת, זה בעצם סוף התורה שניתנה בסיני, כביכול. הספר דברים הוא ספר משנה תורה. הוא איזשהו סוג של נאום ארוך מאוד, שנועד להסביר את הדברים מהזווית ראייה של משה רבנו עליו השלום. כן. בטח.
למה כל הזמן הנשיאים התחלפו?
הנשיאים? זה מאוד תלוי באיזה הקשר. יש נשיאים ברמה, בהקשר של דור מדבר, שהוא דור רוחני. יש נשיאים שהם כניסה לארץ, משהו אחר לגמרי.
פה הנשיאים שפה פרשת...
הם בכניסה לארץ, כמובן. אתה ממש בסוף. כי עברו כמה שנים, מה נעשה? דורות עוברים, אנשים נפטרים. זה קורה. יישר כוח גדול. שבת שלום וברך, מחר בלב שני ראש חודש, כידוע, כזכור. שזכר את השם שחודש אב, שהוא אב לחודשים, יהפוך את הסון ולשמחה. שזכר את השם, ואז נוכל פיצור, הכל כרגיל.